כתוב ברמב"ם זה שתי מצוות.
אבל
מה כתוב בחומש? כמה פעמים כתוב בחומש?
ארבע
פעמים.
שתי
רז. למדנו מתמטיקה גבוהה. למדנו מתמטיקה גבוהה, ככה
עושים צחוק. איזושאי לבושה מתמטיקה.
שארבע כפול שתיים שווה שמונה.
שתו. שתיר שזה דבר את הווסם.
אז כל מי שמניח תפילין כל בוקר, קיים שמונה מצוות עשה.
כאז לשקע תרנזיבה את תפילין כשדות, ובנית בוסם זאפ וליתני זאפ.
ככה, כל מצווה של כשרות, כל דבר שכתוב כמה פעמים בתורה, יש לך שכר על כל הפעמים שכתוב בתורה.
Так и всякая заповедь, и кашрут, и есть награда за каждый раз, когда это написано в Торе.
אז עכשיו מובן, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
Тебе становится понятно, Всевышний
хотел... הרבה להם תורה ומצוות.
Он хотел удостоить Израиль.
באותו מצווה...
Он умножил на них Тору и заповеди, а той же заповеди три.
זה הפשט של הגאון.
Это пшат того, что сказал Гаон.
אז האח של הגאון חיפש כמה פעמים כתוב בתורה, בכל התנ"ך, שיש מצווה ללמוד תורה.
И брат Гаона искал, сколько раз написано в Торе, что заповедь изучать Тору.
אח של הגאון.
Брат Гаон искал, сколько раз написано в Торе, заповедь изучать Тору.
הוא מצא שבתורה, בנביאים וכתובים, יש 54 לפחות מקומות שמזרזים בן אדם ללמוד תורה.
И он нашел, что во всей Торе и Навиим Ксувим есть 54 раза, которые подталкивают, как бы заставляют человека изучать Тору.
אז אומר האח של הגאון, כל מילה של תורה שאתה לומד, אתה מקיים 54 מצוות. ומילה אחת. מילה אחת, 54 מצוות.
говорит брат Гаон, что каждое слово, которое человек учит Тору, он выполняет 54 заповедь.
החפץ חיים היה אדם מאוד חכם ומאוד פיקח.
חפץ חיים был человек очень мудрый и очень острый умом.
ומאוד מהיר.
И очень быстрый.
הוא ספר שהוא יכול להגיד 200 מילים בדקה.
Он посчитал, что можно сказать 200 слов в минуту.
אז הוא אמר שכתוב תלמוד תורה כנגד כולם, מובן.
Он сказал, что сказано, что תלמוד תורה כנגד כולם.
אתה יכול בדקה אחת 200 מצוות.
Можешь выполнить 200 заповедей за одну минуту.
אם תעשו חשבון עם האח של הגאון, כבר תעשו חשבון, זה כבר מתמטיקה גבוהה, 200 כפול 54. לא כך קשה, אבל...
יש לי זדלת פרשת שמוסקל פרט גאון, את הוא יושב מתמטיקה, 200, לא שאתם 54.
בן ישחי אומר ששעה אחת לימוד תורה בשבת שווה לאלף שעות ביום חול.
גברית בן ישחי, שאתה עדין שעשו שני תואר בשבת, סתווסת 1000 שעשם בודנזי.
תמשיכו את החשבון.
Можете продолжать прощать.
זה פשט אחד.
Это один пшат.
אני חשבתי תירוץ פשט אחר.
רב קופלן подумал о другом простом, о другом объяснении.
לא עלינו, בן אדם היה בבית משפט.
Если не дай Бог, что был в суде.
אומרים לו, אתה עברת על הרבה סעיפים בחוק.
Говорит ему, ты нарушил много, по многим параграфам закона ты нарушил.
עברת על חוק הזה, על חוק הזה, על חוק הזה.
נרושל את זה.
עברת על חמש חוקים של המדינה.
ты нарушил пять.
בעבירה אחת.
одним нарушением ты нарушил пять законов государства.
מידה טובה, כתוב מרובה ממידת פורענות, כתוב במשנה, שמידה טובה היא פי 500 ממידה פורענות.
сказано, что как бы хорошее свойство, оно больше, чем в пять раз, чем свойство наказания.
אז אמרתי לבחורים ברוסיה, אנחנו נמצאים בקידוש, נגיד, ראש השנה שחל בשבת, נגיד.
Он говорит בוחרים в России, что, допустим, мы находимся в ראש השנה, который попал на שבת.
יש גביע, מתחילים לעשות קידוש.
יש בקל, начинают делать קידוש.
בגביע הזה יש שתי מצוות.
В этом бокале есть две заповеди.
קידוש שבת, קידוש יום טוב.
קידוש שבת, קידוש יום
טוב.
Как хорошо.
הרבה תורה ומצוות שאתה יכול במשהו אחד, שתי סעיפים שונים בחוק. סעיף של שבס, סעיף של ראש השונה.
получается, что все, что множит Торы заповеди, одним можно сразу выполнить два параграфа. Параграф шабас, параграф шашон.
נגיד, אם הבן שלך לומד איתך תורה.
Допустим, твой сын учит с тобой Тору.
הוא מקיים מצוות כיבודיו.
Он выполняет заповедь уважать отца.
אבא מאוד שמח שבן שלו לומד איתו תורה.
Его отец очень рад от того, что сын изучает с ним Тору.
אז הבן מקיים מצוות תלמוד תורה כנגד כולם.
Сын выполняет заповедь תלמוד תורה כנגד כולם.
מקיים כיבודיו.
выполняет заповедь уважать отца и мать.
Что есть мицва хадаша, что я хочу лехадаш лехем айом?
Есть новая заповедь, которую он хочет как бы обновить, рассказать что-то новое нам сегодня.
Катув весов парашат, парашат шавуа.
Написано в конце недельной главы.
Бог умер, но тело хем хаим, ве маве то вера.
Всевышний говорит, я даю вам жизнь и смерть, хорошую и плохую.
У бахарта бахаим.
И ты выбери хорошую.
אומר רבי, אומר רבי יונה, כל פעם שבן אדם יש לו ספק, האם לעשות מצווה או לא לעשות מצווה?
говорит רבי יונה, что каждый раз, когда у человека есть сомнение, сделать заповедь или нет,
והוא החליט שהוא כן ילך, הוא כן יעשה מה שהשם רוצה.
он решил делать, да, делать то, что хочет Всевышний.
הוא מקיים, הוא בחרת בחיים.
он выполняет заповедь и выбери жизнь.
יוצא, כשאדם למד תורה הזה, הוא קיים, הוא בחרת בחיים, כיבוד אב ואם, תלמוד תורה.
получается, человек изучал, сын изучал Тору, он выполнил уважение своей матери, изучение Торы и бахарт бахаим, выбери жизнь.
זה הפשט שאומרים, השם זיקה הרבה להם תורה ומצוות, שבפעולה אחת יש לך הרבה סעיפים. לפעולה אחת אתה מרוויח א', ב', ג', ד',
ג'. это פשט того, то, что сказано, что Всевышний множит Тору и заповеди. что одним действием человек выполняет несколько параграфов Торы.
נדבר כמה מילים על תלמוד תורה, בייחוד של גברים, כמו שאמרתי לגברים, הכלי החזק ביותר שמקרב זה תלמוד תורה.
И говорим о изучении Торы, как он уже сказал, что изучение Торы это самый сильный инструмент для того, чтобы приблизиться к Ашему.
ולכן לקראת השנה הבאה, ביקשתי מכם בשבת, מה שאפשר להרבות בשיעורי תורה, בסקייפ, וזה לא בקייפ, בחברותות, לא אכפת לי, אבל שיהיה יותר שיעורים משנה הזאת. שנה הבאה, הרבה יותר שיעורים משנה הזאת.
אני уже сказал, что в будущем году, любым способом, через скайп или по-другому, чтобы было как больше шиурей Торы, чем в прошлом году.
כי תלמוד תורה כנגד כולם.
потому что תלמוד תורה, она как все другие заповеди.
בוא ניקח מה ההבדל בין תורה למצווה.
рассмотрим разницу между Торой и заповедью.
בחור אחד ברוסיה לפני 25 שנה, לקח את הלולב, ובא לשים את זה בגניזה.
один בחור ברוסיה,
אחרי סוכות,
25 лет назад, взял лулав и пошел отнести его в гнизу после сукот.
אמרתי לו,
גניזה. גניזה это место, куда складывают
определенные ספרים. איפה שיש
ספרים, где
ספרים קדושים שהתקלקלו, אם יש איזה ספר קדוש שהתקלקל, זה בגניזה. אמרתי לו, צדיק, כל הכבוד לך שיש לך רגש כזה.
он сказал ему, ты צדיק, очень хорошо, что есть такое ощущение, что это святая вещь, нужно положить его в
гнезд. אבל דרך שגניזה זה רק לדברי תורה, לא למצווה.
но גניזה это только для слов Торы, не для заповедей.
לולב אחרי סוכות, הוא לא קדוש, אין לו שום קדושה.
לולב после סוכות, он уже не святой, нет у него никакой святости.
שולחן ערוך אומר רק לא לבזות אותו, לא לדרוך עליו.
שולחן ערוך говорит, что только не обращается с ним презрительно.
לא לדרוך אותו לתוך פח הזבל.
ходить по нему, не бросать его прямо в помойку.
אין לו שום קדושה.
вообще у него нет святости никакой.
אז דבר תורה, אפילו חתיכה מסידור, חתיכת נייר קטן מסידור, שנקראה, נשארה קדושה לעולם ועד.
слова Торы, даже если маленький кусочек оторвался от страницы, от сидура, остается святым навсегда.
רב חיים ולוז'ין אומר שכל קדושות המצווה הם בגלל שזה כתוב בתוך הספר תורה. זה כל הקדושה של המצווה. בגלל שזה כתוב בתוך הספר תורה.
говорит Рав Хаим Воложин, что вся святость заповеди не только потому, что она написана в Торе.
ולכן כתוב במדרש,
поэтому написано в Медраше,
עבירה מחבה מצווה.
что нарушение, оно стирает заповедь.
אבל לא מחבה לימוד תורה.
но не стирает изучение Торы.
מה הכוונה? לא שמחבה מצווה, הכוונה שזה אומר הרמ"ק, לא הכוונה שאם אדם עשה 10 מצוות ו10 עבירות, עושים 10 כנגד 10, לא.
имеется в виду, что
רמ"ק.
רמ"ק.
שהשם לא עושה, נגיד 10 כנגד 10, מצוות 10, שזה יחבא. לא.
שאתה не делает такую арифметику, что 10, соответствует 10, что он тогда тушит как бы заповеди через...
אלא הוא יקבל עונש על 10 עבירות, ואחרי זה יקבל שכר על 10 מצוות.
он получит наказание за 10 нарушение получит награду за 10 заповедей.
אז מה הכוונה במחבא? הכוונה שעכשיו זה לא עוזר לו. ברוחניות הוא לא מרגיש שום קדושה, כי העבירה חיבטה את זה.
что означает, что это тушит? Имеется в виду, что он не чувствует, не возникает ощущение святости, потому что вера это потушила.
אבל בלימוד תורה זה לא כך.
Но в изучении Торы это не
так. לא עלינו, אפילו אם אדם עשה עבירה, אבל אם הוא למד הרבה תורה, התורה מקדשת אותו אפילו עכשיו. הוא יקבל עונש על עבירות. אבל התורה מקדשת אותו עכשיו עוד לפני שהוא קיבל עונש על עבירות.
יש נדבו שזדל עביר את התורה все равно его, если он учит много Торы, Торы все равно его освещает, эта עביר, которую он сделан, она не тушит, не стирает то изучение Торы.
חובץ חיים אומר בהקדמה ללקוטי הלכות על קודשי. כותב דבר נפלא.
חובץ חיים говорит предисловие к сборнику Галохас по Кодшим, это связано с Кабонос. Он говорит там в предисловии чудесную вещь.
מצאנו שהתורה נמשלה להרבה דברים.
Мы находим, что Тора сравнивается с многим, приравнивается к многим вещам.
נמשלה למים.
Она сравнивается с водой.
נמשלה לאש.
С огнем.
נמשלה לדבש.
И с медом.
מדוע כל הדברים?
Почему все эти вещи?
הוא אומר, מי שלומד בצורה מינימלית זה כמו מים. כשאדם נכנס למקווה, כולו, אסור שיצא אפילו שערה מהזה שלו, הוא טהור.
Говорит, что вода – это минимальная версия. Человек погружается в микву полностью, чтобы ни один волос не торчал снаружи, он чист.
Как шадам ломет Тора, ота шаа шла шиу, уце лишкуах мя кол. У ахша бе тоха микве.
И так и человек, который изучает Тору в момент шура, он сейчас погружен полностью в микве.
Авал адайн, ми ши йодеа, им еш кли, ше бишлу бо невелот ветрефот. לא יעזור, 100 מקוות לא יעזרו, כי זה בלוע בפנים.
Но знает, что, но известно, что если есть сосуд, в котором варили падаль, трейфес, то не поможет даже сотня миквос, потому что это впиталось в стенки сосуда.
מה צריך לעשות? הגולס קלים.
Что нужно делать? Нужно делать голос келем, это кашарование сосуда.
אתה לוקח מים רותחים,
ברצף קפשי ודה.
ואז כל מה שהיה בפנים יוצא החוצה.
И тогда всё, что было внутри, выходит наружу.
ואם היה חום של אש ממש,
если это была температура, которая соответствует температуре
огня, אז צריך באש ממש.
Тогда нужен настоящий огонь.
אומר החובץ חיים, מי שלומד תורה עם כל האש שלו, עם כל האש הפנימית שלו, אז אפילו אם הוא עשה עבירות שנבלעו בתוך הנשמה, זה עושה הגול הסקיילי. זה מוציא את כל הפסולת החוצה.
говорит חובץ חיים, שישק учится с огнем, со всем огнем, который есть внутри, то этот огонь сжигает те проблемы, которые впитались в стенки и шахарцы это все. это очищает от сосу.
והחידה אומר, בגדה של פסח, משמה עושים עגלת כלים לפני פסח, לרמז.
говорит חידה в הגודל של פסח, почему делают הגולס כלים перед פסח, это чтобы намекнуть.
לרמז שכל אחד לפי, יש אחד שעשה עבירה, צונן.
есть человек, который, чтобы намекнуть, это то, что если человек сделал аверу как бы в холодном виде.
אז מספיק רק מים צוננים.
достаточно холодной воды.
הוא עשה את העבירה הרי בגלל שכל החברה הייתה לא נעים לו, הוא לא רצה בכלל.
он не хотел вообще это делать, сделал такое, потому что все общество вокруг него тоже делал, вообще этого не хотел.
יש אחד שעשה עבירה בחום של כלי שני. לא חם, לא כל כך חם, קצת חם.
бывает, что человек делает עבירה как бы это כלי שני, это не то, что совсем горячее, но еще горячее.
יש אחד כלי ראשון.
бывает, человек делает это кли
ришон. יש אחד שעשה כלי ראשון לגבי האש.
человек, который сделал, который сделал, это был кли ришон, который стал на огне.
ויש אחד שעשה כמו בשיפוט. ממש, אש ממש.
а если человек делал аверу, он сделал это как будто это было на он жарил на вертеле.
אז איך התיקון שלו?
каков тикун? как
это מצוות ואת הלימוד התורה הוא יעשה עם כל האש שלו.
он должен делать заповеди и изучение Торы со всем огнем, который у него есть.
הוא לא שעשה את המצוות כמו בן אדם מת.
и чтобы не делал заповеди, как мертвый человек.
שעל זה נאמר בירושלמי, לא המתים יעל לוקה.
об этом сказано в Иерусалиме, что не мертвые прославляют Бога.
לכן לולב היבש פסול.
поэтому сухой лулав посол.
כי זה מת, השם לא צריך באדם שהוא כמו מת.
потому что он уже как бы мертвый, Всевышнему не нужен человек, который как мертвый.
אז בתפילה צריך את כל הרגש.
и в молитве нужно все эмоции.
ובגמרא עם כל המוח.
и в Геморе весь мозг.
וזה הגלת כלים.
ויתה, יתה כשרבני ססוד.
אנחנו לא אומרים שצריך להתענות עניות, זה הפעם היה.
נגברים שנוז'נו פסטיצה, שנוז'נו פסטיצה, כדעת את הבולת.
רק דברים חיוביים, אבל אם יש.
תוקה פוזיטיבני ויש, נוס אגניום.
אז נעזור, יוצא מים, אומר החופץ חיים, זה מינימום של טהרה.
פפטורים שאתה ודה, גבית חופץ חיים, את המינימלי התשישניה.
וכתוב בספרים אחרים, שזה מרמז שצריך שלא יהיה לו שום חציצה מהמים, שכולו בתוך המים, אז אני מוסיף שבאותו שעה שהוא לומד, שהוא ישכח מהכל, הוא רק בתוך התוירה, באותו שעה אין ביזנס, אין כלום, אין טלפון, באותו שעה העולם מת.
написано в других в других ספורים, שאני должно быть никакого отделения между ним и водой, что должен быть полностью погружен в воду, никаких ни бизнеса, ни телефона, ничего, весь мир вокруг умер.
והדרגה היותר גבוהה זה אש, הוא לומד עם כל הרגש, עם כל המוח, ואז זה עושה, אפילו אם הוא עשה עבירות חמורות, זה פשוט מוציא כל הפסולת, התורה הזאת, היא ממש מכשירה, וזה כתוב בגמרא, מכשירתו להיות צדיק, מה זה מכשירתו? אומר חיים ולוז'ין, זה כמו הכשר כלים, זה כמו הכשר כלים, זה אפשר מכשירתו להיות צדיק. איך שר?
Когда идет речь о нагревании, то это более высокий уровень, человек должен весь свой огонь, весь свой мозг это вложить для того, чтобы вывести весь мусор из стенок сосуда. И сказано в Иерушалме, что его Тойра, она его махширатой льет цадик, что она его как бы каширует, чтобы он стал цадиком.
Я каширна.
Чтобы он был кошер для той.
Я не рад говорить вам сипур אחד, что кашур למים, что шамати по על אדם שהיה בפו אחד מגדולי ציריך, רבולף רוזנגרטן, שאני הכרתי אותו, זכיתי לדבר איתו כמה פעמים בחיים.
Он сказал, что хочу рассказать об одном человеке, который сюда из Цюриха, Рафольф Розенгартен, с которым он встречался и говорил несколько раз по теме очищения водой.
Я бен адам, что яда бизнес, яда перек в бизнес. Амрули, что яда тов меод, эх ленаэль бизнес.
Он был человек, который хорошо понимает бизнес, и он хорошо это изучил.
Я бен адам ло ани.
Он не был бедняком.
אבל היה לו כל יום 3-4 שעות שהיה סוגר את עצמו בחדר שלו ולומד ואומר שאסור להפריע לו לשום דבר.
Был 3-4 часа в день, когда он запирался в комнату и учился и запрещал совершенно его беспокоить.
רק לפיקוח נפש וספק פיקוח.
Только если есть пикох нефеш или подозрение на пикох нефеш.
אבל שום דבר אחר לא.
Но никакой другая вещь нет.
היה סיפור שבזמן שהוא למד בדיוק התפנה איזה משהו, ביזנס שאפשר בכמה פרוטות להשיג מיליונים. וזה דבר שכל דקה, אם הוא רק צריך שהוא יגיד כן. זה דבר פשוט שהוא יגיד כן, אבל הכל הביזנס על פי, והוא לא יכול, אי אפשר, אשתו לא יכולה לעשות בלי שהוא אומר כן.
Расскажи, что была история, что в это время подвернулась какая-то, появился какой-то бизнес, когда можно было буквально за несколько копеек заработать миллионы. Ему достаточно было сказать «да». Но его жена не могла это сделать без него, потому что все происходило по его слову.
И что амра? Вазело пикуах нефеш.
Его жена сказала, ну это не пикуах нефеш.
Вазело сафек пикуах.
И это не сомнение на пикуах нефеш.
Вешта нума лехол айом, бегама махар лехол айом, бегама лехол.
И есть нам, что есть сегодня, что завтра тоже нам есть, что есть.
אז לפי הכללים של בעלי, אני לא יכולה להפריע לו.
Согласно правилам моего мужа, я не имею права его беспокоить.
כי גם רק לשאול את השאלה בזה, זה נקרא הפרעה באמצע לימוד.
Потому что даже спросить его этот вопрос, это называется побеспокоить во время учебы.
אז לא אמרו לו.
Не сказали.
והפסידו את זה, כי מיד מישהו תפס את זה. זה עניין של שניות, מי שתופס ראשון.
И потеряли эту возможность, потому что кто-то схватил, другой схватил эту возможность.
שהוא יצא מהחדר, סיפרו לו מה שהיה.
Когда он вышел из комнаты, ему рассказали, что было.
הוא שמח ואמר, ברוך השם אני זוכה שהקרבתי בשביל התורה שלי מיליונים. אני שמח, טוב שלא הפרעתם לי. עכשיו התורה שלי של כמה שעות שווה מיליונים.
הוא נפרדלוס, הוא סказал, что слава Богу, что я удостоился того, чтобы эта Тора моя, которую я сейчас учил, несколько шов, она стоит миллион.
Сипур эхад аль саба, аба шель савта шели.
Одна история про отца его бабушки Рав Куперман.
Шу ламад кол йом 18 шов. Как асавта сипрали.
Он учился, так рассказывал ему бабушка, учился каждый день 18
шов. Ва ям матмид отцу.
Он был удивительно постоянным учебом.
ושם בזמנם היו יולדים את הילדים בבית.
В то время рожали детей в доме.
אז היא סיפרה לי שאשתו היה כאבים בלידה, נשכה את השפתיים עד שיצאו דם בשביל שהיא לא תצעק, כי אם היא תצעק זה יפריע לבעלה ללמוד בחדר ליד.
Она рассказала, что в то время рожали в доме, и его жена, она как раз рожала, у нее была боль, связанная с родами. Так она прикусила губы до крови, чтобы не кричать, чтобы не помешать мужу, который учился в соседней комнате.
עכשיו נחזור לחופץ חיים.
Теперь вернемся к חופץ חיים.
עכשיו יש גם דבר שקוראים לזה דבש.
Есть вещь, которая называется мед.
זה עוד יותר גבוה מאש.
Это еще выше, чем огонь.
אדם שכבר זכה, הוא אומר שכתוב בירידיה דבר שלא כל כך נעים לכם לשמוע, אבל זה כתוב.
Человек, который удостоился, он говорит, есть такая вещь, написанная в Йоридея, не так приятно это услышать, но так там написано.
И махбар нафал ледваш.
Если мышь упала в мед.
אחרי הרבה הרבה זמן, יש שיטות שהאחבר נהפך להיות אתר.
Есть подходы такие, что в Алохе, что через какое-то время эта мышь становится разрешенной, лиды.
אז כך אומר החופץ חיים, אדם לומד תורה שזה נהיה דבש וכוסנה, אז אפילו דברים לא טובים שלו, זה לא צריך להוציא אותם החוצה, זה נהפך להיות אתר.
שקוצ'יל תוירו, то даже нехорошие вещи в нем не становятся разрешенными через этот мед.
עכשיו אני רוצה להגיע לכם שאלה גדולה.
הקדוש ברוך הוא хочет предложить вам большой вопрос. Всевышний говорит.
אני נותן לכם חיים ומוות, טוב ורע.
Я даю вам жизнь, смерть, хорошее и плохое.
בחרת בחיים.
Выбери жизнь.
אמרנו שלפי רבי יונה זה מצוות עשה.
Сказали, что согласно רבי יונה это повелительная заповедь.
אני שואל אתכם, האם צריך לומר למישהו לבחור בחיים? יש מישהו שרוצה לבחור במוות?
Спрашивается, нужно кому-то говорить, чтобы он выбрал жизнь? Есть кто-то, кто хочет выбрать смерть?
זה לא שאלה.
Это не вопрос.
כי היצר הרע יכול כל דבר לעשות מהמוות, הוא יכול להראות לך שזה חיים, ומהחיים יכול לעשות לך שזה מוות.
Потому что это не вопрос, потому что яйцер ара может каждую вещь показать, что нас на жизнь, что это смерть, на смерть, что это жизнь.
אבל אני אגיד לכם עכשיו תשובה אחרת, שזה לא תשובה לפסוק, אבל זה יסוד גדול מאוד לכל החיים שלנו.
Он хочет дать ответ, который это не ответ на этот посук, но это огромная основа всей нашей жизни.
אנחנו יכולים לעבוד את השם בחיים ואפשר לעבוד במוות.
Мы можем служить Всевышнему жизнью, а можно служить ему смертью.
אני אסביר את עצמי.
Он объяснит сейчас.
יש בן אדם שהוא חי, שהוא שמח עם לימוד התורה.
בבית ששק живет, он рад от изучения Торы.
כשהוא בא הביתה אחרי שיעור, כולו קורן מאושר.
Он приходит домой с шиура, весь светится от внутреннего благополучия.
אחרי התפילה, הוא חוזר מדושן עונג.
После молитвы он возвращается полный наслаждение.
יש סיפור.
Есть история.
היה אדמור אחד עם חסידים.
Был один хасидский адмор.
התפללו חצי יום כמעט, בהתלהבות עצומה ביום טוב.
Уже почти полдня молились с удивительным воодушевлением в праздник.
אתם יודעים שיש דין ביום טוב, חציו להשם, חציו לכם?
Есть такое правило в Йонтов, половина Гошема, половина нам.
התפילה והקריאת התורה זה להשם.
Молитва и чтение Торы это Гошему.
ואחרי זה לאכול ולשתות, זה בשבילכם.
А после этого есть и пить, это для нас.
עכשיו תשמעו מה שהאדמור אמר לחסידים.
Теперь послушайте, что этот адмор сказал хасидам.
אחרי שהם כל כך התלהבו ושרו ושמחו בתפילה.
После того, как они с таким воодушевлением, с пламенем молились эту молитву.
הוא אמר להם, חסידים, עד עכשיו קיימנו חציו לכם.
До этого момента мы выполняли половина нам.
עכשיו תרגמו חייבו חציו לשם.
Теперь нужно выполнить половину Всевышнего.
זה אנשים שזכו ליהנות מהתפילה. זה לכם, זה נקרא לכם.
Это люди, которые удостоились того,
получать
наслаждение от молитвы. Для них это называется для них, а не выполнять обязанности по отношению к
Ашем.
То же самое касается хесед. Расскажет
историю.
Он удостоился того, чтобы знать доктор Рут Цитрон.
שנפטרה לפני איזה 20 שנה, בגיל 100.
אנו אומרה примерно 20 лет назад, возраст 100 лет.
גבוהה בערך מטר ומשהו.
она примерно была высотой
רזה,
מטר с небольшим, худая.
התחתנה עם מישהו אולי חצי שנה, זהו, הייתה נשואה חצי שנה בחיים.
она в жизни была замужем полгода.
ואני לא פגשתי אדם שמח יותר ממנה.
и он не видел человека
בלי משפחה, בלי
כלום. более радостным, чем она. У нее не было ни семьи, ничего.
היא רק ריפאה כל הילדים שבעולם.
не за что она лечила всех возможных детей.
לפני המדינה, כל 100 שערים שלא היה להם קופת חולים, היא בעצמה ריפאה אותם בחינם.
שדו תבוא כבר בזיק לבניש נקס, она лечила во всем 100 שערים, лечила детей бесплатно.
ולא רק שהיא לא לקחה כסף על הריפוי שלה, אלא מי שלא היה לו כסף לתרופות, היא שילמה לו כסף לתרופות.
не только она не брала деньги за лечение, она, если у людей не было денег купить медикаменты, она им оплачивала медикаменты.
איך נולד כזה דבר?
как такая вещь возможна?
אבא שלה. אבא שלה היה רופא בהמות.
ее отец был ветеринар.
למה? הוא לא רצה לגעת בגוף של בן אדם, כי צריך ללמוד על גופה. הוא לא רצה ללמוד על גופות של בן אדם, אז הוא החליט שהוא יהיה רופא בהמות.
Его отец, он не хотел прикасаться тел человеческих, чтобы изучать на них медицину, поэтому он стал ветеринар.
והיא בגיל 5, יום הולדת, גיל 5, קיבלה מתנות ליום הולדת.
И она в возрасте 5 лет получила подарки на день рождения.
כמה שוקולדות.
שוקולדки.
כמה צוצויים. כמה בגדים?
одежды, другие.
אבא שלה אמר לה, רות, מכל דבר, מכל סוג, תקחי אחד הכי יפה בשבילך.
папа сказал, я от каждой из этих вещей возьми самую хорошую для себя.
שוקולד אחד.
одну шоколадку.
משחק אחד.
одну игрушку.
ובגד אחד.
одну одежду.
שאר הדברים, אנחנו נחלק לילדות שאין מי שייתן להם יום הולדת.
остальные вещи мы распределим по девочкам, у которых нету кому некому подарить им вещи в день рождения.
היא אמרה, אבא, זה יום הולדת שלי, זה מתנות שלי.
она ему сказала, папа, ведь это мой день рождения, мои подарки.
הוא אמר, נכון, אבל יש ילדות שאין להם כלום.
он сказал, правильно, но есть девочки, у которых нет ничего.
אנחנו עכשיו הולכים.
теперь мы пойдем.
את הולכת איתי ביחד לחלק לילדות.
איתי פיידוש מסיסנוי שאתה פרספיד...
היא הלכה ובכתה כל הדרך.
אנשלה יפלקו ובשו דרוג.
דופקים על הדלת הראשונה.
סטושצף פירוי דויר.
אומר לה, אבא, תגידי לה, זה יום הולדת שלך ואת רוצה לתת לה משהו מהמתנות. לילדה בגיל שלך.
פסטושצף דויר, תסקרי שאתה תיבא שם דין רשדיניה, אתה חושב שידע שאתה את סביב פדר.
היא דופקת.
אנה סטושצף.
פותחת ילדה עם עיניים כבויות, עיניים בלי אור בעיניים, עיניים כבויות.
היא открывает дверь девочка с потухшими глазами.
כשהיא נתנה לה את המתנה,
когда она дала ей подарок,
היא ראתה פתאום שנדלק לה אור בעיניים.
она увидела вдруг, что у нее загорелся огонь в глазах.
היא אמרה לאבא, אבא, מהר, בוא נחלק לכל הבנות.
сказал ему, папа, давай скорее распределим подарки по всем девочкам.
זהו, מאז היא הייתה אהבת חסד. היא לא עשתה חסד כי זה צריך, אלא פשוט אהבה לעשות חסד.
с тех пор она полюбила делать חסד, не потому что нужно, а потому что она любила это делать.
אז זה דרך אחת.
это один путь.
שכל החיים, כשרות, מצוות, אנחנו משתדלים לעשות שזה כיף.
чтобы всю нашу жизнь, заповеди, кашрут, мы старались, чтобы нам доставляло это удовольствие.
ויש דרך אחרת.
есть другой путь.
זה מוות.
что это смерть.
יהדות זה מוות.
что еврейство это смерть.
ודתי זה בכלל, וחרדי השם מרחם.
что...
לא כדאי להיות.
что религиозные вообще, а хредимные, это вообще не дай бог, что не стоит того.
ללמוד תורה זה קשה מאוד.
изучать Тору очень тяжело.
זה מוות.
это смерть.
אלא מה? יש מצווה כזאת.
Ну что есть такая
заповедь? צריך למסור נפש, כתוב ובכל נפשך.
Нужно жертвовать собой.
אני מוסר נפש כל יום לקדוש ברוך הוא.
Уж написано.
אני שוחט את עצמי לקדוש ברוך הוא, יותר מיצחק אבינו.
Все свои жизни.
הוא שחט פעם אחת. אני כל יום ויום לא רוצה לפתוח את הגמרא. אבל אני פותח. כי בכל נפשך.
Сказано всей своей душой. Говорит, я, говорит, по Авромаину принес Ицхак Авину жертву один раз. А я жертвую собой много раз. Каждый раз я режу себя, так сказать. Я не хочу учить Гемору, но я это делаю.
Тфила мешамемет. Кол йом ота милим. Кол йом ота милим.
Молитва это скучно. Каждый день не те
же слова.
Так тяжело молиться.
Мавет.
Это смерть.
Эла ма?
Ну что?
Бехол нафшиха.
Сказано,
что мы
все
смертны.
Хесед,
או במוות.
Каких близник лучше? Лучше служить жизни или лучше служить смерти?
Мисвара, улай адиф бемавет.
Из логических собраний может быть лучше смерти.
Ки эн леха шум анаа бэзе, зе лешем шамаим, зе тахо.
Не понимаю, не имеешь никакого удовольствия с этого. Лешем шамаим, это чистая вещь.
Аз омер апасук, נתתי לפניך היום את החיים ואת המוות.
נפוסק גויית ידל ציפי.
את הטוב ואת הרע.
יתי פמיסיל פרד תבוי סיבודני ז'יזני.
ובחרת בחיים.
ז'יזני סמרץ, חרושי פלחוי, ויברי ז'יזני.
שאלנו, משם מה צריך לבחור? ברור שצריך לבחור בחיים.
ספשוט, זשם נושא תקוי ושגד?
זה לא ברור. כי מדובר פה על שניהם עבודת השם. אתה יכול לעבוד את השם בחיים. אפשר לעבוד את השם במוות. אז במה יותר טוב, אני לא יודע.
נסמי נייסנו, потому что можно служить Всевышнему жизни, можно служить смерти, я не знаю как.
אומרת התורה, בחרת בחיים,
למען
תחיה אתה וזרעך.
Для того, чтобы жил ты и твое потомство.
אתה רוצה שהילדים שלך ימשיכו להיות דתיים?
Ты хочешь, чтобы твои дети
продолжали быть религиозным?
Только путем жизни.
אם זה מוות,
если это смерть,
הילדים יגידו בלב שלהם, מסכן אבא שלנו, הוא כל הזמן מת.
Они скажут,
он совел меадат.
Тогда дети скажут в своем сердце, что наш папа
человек
несчастный, он страдает от религии. Когда мы станем большими, мы уже будем жить делать жизнь. Мы уже сможем ездить. Изучение жизни, изучение Торы, может быть, ездить в Шаббас. Это он бедный, он умирает.
ואני רוצה לספר שלושה סיפורים שתבינו מה אני מתכוון. סיפור אחד היה באמריקה לפני 80 שנה בערך. היה מאוד קשה לשמור שבת. כי היית מגיע לכל חברה בעולם, אתה עובד שישה ימים, בשבת הוא לא הגיע. שאלו אותו ביום ראשון, למה לא הגעת? ככה מוריד את הראש. אמרו לו, אתה מפוטר. ולא שילמו לו על השישה ימים שהוא עבד.
любая компания, в которой не в Америке, любая компания, в которой не придешь, еще как будто только 6 дней в неделю на седьмой не работал, когда он приходил потом, приходил на работу, ты его спрашивал, где ты был, он так повесит голову, ему говорит, ты свободен, даже не платили ему за 6 дней, которые он отработал.
והיה בן אדם אחד שמסר נפש עד שהגיע לרעב ממש.
был один человек, который
והמשיך לשמור שבת.
он במוס הנפש נסתוקה, שהוא דשול דה סטני גולד, והוא פרדלג'ל סמדל שבת.
והבנים שלו כולם מחללי שבת.
וסי וסנביה, אני פרית מסתן מחללי שבת.
הוא בא לרב מוישה פיינשטיין, גדול הדור, בוכה.
הוא פרשול כביצ'ה שם צ'ק פקליני, רב מוישה פיינשטיין, ספלאצ'ם.
זה מגיע לי. אני מסרתי נפש על השבת.
Мне это
положено.
Скажите, мне это полагается, что я был мой нефеш за шаббас.
Амало рэб Мойше, кшата кол азман масарта нефеш, за я мавет. Ты амарта, это каше, нахон, амру каше, аба каше, нахон, царих лимсор нефеш ала шаббат, царих лимсор нефеш ала шаббат. אז הילדים בלב החליטו, כשאנחנו נהיה גדולים, אנחנו נחיה.
כמו שפיינשטיין, שאתה בבריאו, שאתה סוג'ל סמרצי, שאתה כאשר זה עוד תשלו, תשלו, נעשו לו שבס, תשלו. אני אפשר את עצמם רשילי, שאתה ניבוד את זה.
לעומתו, סיפרו לי בשבועיים האחרונים,
נפרצף תבור, אז כזה לי מור,
באותה תקופה, היה בן אדם שגם פיתרו אותו כל שבוע. אבל הוא הקרין בבית שזה שמחה בשבילו שהוא מקריב. זה לא מוות, זה חיים שהוא מקריב נפש. זה זכות שהוא מהיחידים בכל הדורות שזוכה למסור נפש של השבת. הוא עשה את זה בתוך שמחה.
был другой человек, он светил. Он в тот же самый период, что он светился от радости, каждый раз, когда его увольняли, что он из всех поколений удостоился, ведь так мой сын нефеш зашабас.
ואיך אנחנו יודעים?
Как мы откуда мы знаем?
מה זה? יש מצווה של נוי סוכה. תשים קישוטים בסוכה.
Есть мицва сделать украшение в суке.
מה הקישוטים שלו היו?
Каковы были его украшения?
כל התפנות של הסוכה מלאים במכתבים פיתורים. כל שבוע הוא קיבל מכתב אחר. בצבע אדום. אתה מפוטר. אתה מפוטר. זה קרסיבה, זה סוכה. זה לא סוכה.
украшение в суке было такое, это были письма, в которых написано было: ты уволен, ты уволен, ты уволен.
אז בן אדם כזה שעשה את זה בתור שמחה, כל הבנים שלו, תלמידי חכמים.
שכדי זיל סרדת, יפסי וסנאי תלמידי חכמים.
אז שתי המקומות היה מסירות נפש. אחד עשה את זה כי זה מוות, ואחד אמר שזה כיף. זה כל ההבדל.
один сделал это, один это, какая была разница? один это сделал, для него это была смерть. другой сделал это с удовольствием, это была жизнь.
עכשיו בוא ניקח הלאה, סיפור שלישי.
третья история.
שמעתי בעצמי לפני שנה מבן אדם שמכיר את המשפחה.
год назад он слышал этот человек, который знает эту семью.
לפני 30 שנה בערך.
30 на 30
שני אחים.
примерно это было два брата.
אח אחד לומד תורה מזריחת על שמש עד יציאת הנשמה.
один человек изучал Тору от восхода солнца и до пока душа из него не выйдет.
והשני.
второй.
עוסק בביזנס וקובע עיתים לתורה.
занимался бизнесом и устанавливал времена для изучения Торы.
מה קורה בדור הבא?
что произошло в следующем поколении?
הילדים של המתמיד.
что в следующем поколении дети того,
הם בביזנס והם לא פותחים ספר. אפילו לא, פחות מהדוד שלהם.
что дети того, кто был масмит, учился столько времени, что они все в бизнесе и не открывают цифры, даже меньше, чем их дядя.
והבנים של הביזנסמן נפכו להיות כולם מתמידים כמו הדוד השני.
הסנבי הביזנסמן הם все решили стать מסמידים, постоянно живущими Торой, как их дядя.
מה קרה?
что случилось?
מאוד פשוט. זה שלמד תורה כל הזמן, לא היה לו הרבה כסף.
что произошло, тот, кто изучал Тору все время, у него было мало денег.
הילדה ביקשה ממנו, אבא, אני רוצה שמלה חדשה.
девочка просила папа, мне хочется новое платье.
הוא אמר לה, אין לי כסף, צריך להקריב נפש בשביל מצוות תלמוד תורה, כי תלמוד תורה כנגד כולם צריך למסור נפש על התורה.
הוא אמר שאת נושא פשטוות סבוי, не могу тебе купить новое платье, просила девочка новое платье, не могу купить тебе платье, нужно жертвовать собой ради заповеди. תלמוד תורה, про нее сказано, תלמוד תורה כנגד כולם.
בא הבן הקטן, אומר, אבא, אני רוצה אופניים. לחבר שלי יש אופניים, אני גם רוצה אופניים.
приходил сын и говорил, что папа, хочу велосипед, у всех моих товарищей есть велосипед, я тоже хочу велосипед.
הוא אמר לו, אותו דבר, צריך למסור נפש על לימוד תורה.
он говорил ему то же самое.
אין כסף לאופניים.
что нет денег для велосипеда, нужно жертвовать собой для изучения Торы.
מה הילדים החליטו?
что решили дети.
לימוד תורה זה מוות.
решили изучение Торы, это смерть.
אז אנחנו, כשנהיה גדולים, אנחנו לא נלמד.
когда они будут большими, не будут учить
Тору. מה קרה לאח השני?
что случилось со вторым братом?
הוא עסק בביזנס.
он занимался бизнесом.
אבל לפני שהוא התחיל את השיעור,
הוא
היה כל כך שמח, הוא הלך לעשות מקלחת, לבוש בגדים, אומר, עוד מעט יש לי שיעור. כל הבית נהיה כמו חגיגה, כמו יום טב. עוד מעט שיעור. כל היום חיכיתי לשיעור הזה.
הוא каждый день, он ждал את השיעור, каждый день ждал את השיעור.
אז הילדים אמרו, מסכן אבא שלנו, הוא יש לו כיף רק שעה אחת ביום. Мы хотим кет кол ха'им.
Наш папа бедный, у него есть радость в жизни.
Мы хотим только бизнес.
Только часть в день. Мы хотим, чтобы было все время.
אז רבוי סייט, תזכרו את היסוד הזה.
רבוי, זפומנת את הסנוב.
זו עבודה מאוד קשה. זו עבודה של שנים. אני אומר לכם.
זו תשאול לרבות רבות כתורי דליצה גודל.
כשאתם תראו עוד מעט, ובחרת בחיים, לפי איך שאני מסביר, לפי הדרשה הזאת, אתה צריך לבחור שעבודת השם זה כיף.
שאתה תשאול לברד что служение Всевышнему это удовольствие.
בשביל שזה ימשיך לדורות הבאים.
Для того, чтобы это продолжилось на последующее поколение.
כי אם חלק מעבודת השם אצלך היא לא כיף, היא מוות,
потому что если часть служения у тебя
אז זה יגיע לדור הבא.
Это не удовольствие, это смерть, то это придет на следующее поколение.
וזו עבודה פנימית מאוד קשה.
И это очень тяжелая внутренняя
работа. שאתה צריך להתייעץ עם רבנים, עם מומחים בנפש.
И нужно советоваться с рабонами.
איך אני אוהב את התורה? איך אני אוהב את התפילה? כל מה שקשה להתייעץ, מפריע לי, לא לשקר. באמת מפריע לי דבר כזה. איך אני מתמודד עם זה?
זה סביב את זה с рабонами, с людьми, которые знают, понимают суть души человека, что если что-то меня беспокоит, что-то мне тяжело, молитва или изучение Торы, не нужно говорить неправду, нужно советоваться и излагать суть проблемы по-настоящему.
אפשר לומר בדרך הדרוש, שזה הפשט, זוכרנו לחיים, מלך חפץ, תזכור אותנו שאנחנו נהיה חיים, שנעשה את זה בתור חיים ולא בתור מוות.
Может быть, как друж, что мы захрейну лехаем, чтобы вспомнилось до жизни, чтобы мы служили тебе жизнь.
אני עכשיו ישיר אולי שיר של ראש השנה.
Сейчас спою песню от Рош ха-Шана.
והויו ביומחו והויו ביומחו יתוקע בשויפור גדול יתוקע בשויפור גדול ובורו רוידים בירץ אשור והנידוחים בירץ מצרים והנידוחים בירץ מצרים והשתחוו להשם ביער הקודש ויער הקודש בירושלים והשתחוו להשם ביער הקודש ויער הקודש בירושלים